טוב, בוקר טוב. שעה טובה, אנחנו עומדים ממש בסיום, בהשלמה של החיבור של הרמב"ן על הוויכוח. הוויכוח הרשמי כבר הסתיים, אבל הרמב"ן שמע, אומר שמעתי בחצר כי רצון המלך והדורשים לבוא בבית הכנסת ביום השבת. אני התעכבתי בעיר 8 ימים. כן, יבואו ליום השבת, צריך שיהיה מי שישיב להם. יבואו לבית כנסת, מי ישיב להם? אז הרמב"ן נשאר שם. הרמב"ן, אני חושב, היה בן העיר גירונה, שהיא סמוכה, היא קרובה, זה הכל שם חבל ארגון, אמרנו שהוויכוח היה בברצלונה. אז הוא נשאר שם. והרמב"ן מספר עוד איזה דרמה חשובה שהייתה בשבת. זאת אומרת, יש פה טענות חשובות של הרמב"ן כלפי הנצרות בעניין האמונה, ואם הם כבר עד עכשיו הם השתתקו בעניין המשיח, אז עכשיו זה בעניין האמונה. האמת שכבר ראינו שתוך כדי הוויכוח על המשיח בתחילת היום השני, אז הרמב"ן אמר, תדעו לכם, זה לא המשיח, זה לא עיקר הוויכוח. עיקר הוויכוח זה עיקר האמונה, איך שהם בטיפשותם מגשימים את הבורא, וזה דבר שאי אפשר לקבל אותו, השכל ממאן לקבל את השטות הזאת, את הכפירה הגדולה הזאת, העבודה זרה הזאת. כן, זה באות ממזיין, אומר שעיקר הדין והמחלוקת שבין היהודים והנוצרים ובמה שאתם אומרים בעיקר אלוהו דבר מר מאוד. כן, והם, הוא אומר למלך, התרגלתם לשטות הזאת, אז אתם מקבלים את זה, שב אצלך מתוך הרגילות, אבל השכל לא יכול לקבל את הדבר הזה, והטבע אינו נותן, והנביאים מעולם לא אמרו, גם הפלא אינו יכול להתפשט הדבר, הוא כאשר יבהר בראיות גמורות במקומו ובשעתו. אז משהו מזה אנחנו נשמע היום, בשבת הזאת, 8 ימים אחר הוויכוח. אז הרמב"ן מספר קצת על הוויכוח שלו, על עניין השילוש שלהם, ובטח על הרמב"ן היה יכול להרחיב עוד הרבה יותר, כאילו הצעקה שלו על הדבר הרב אמר, זה היה הגשמה הגמורה שלהם, של האלוהות, ופה אנחנו נראה שהוא התווכח גם על אפילו על שילוש של יותר פרוטסטנטי כזה, של מה שאנחנו נראה, שהוא כאילו קצת הפשיטו את השלושה, אבל עדיין הפלא לא יכול להתפשט בדבר הזה, כמו שאנחנו נראה. קיצור, יש כאן עוד בירור חשוב בעניין האמונה. אז הרמב"ן מספר מה קרה שם 8 ימים אחר כך, ובבואם שמה לשבת הבאה, כן, באו לבית כנסת, עניתי לאדוננו המלך כהוגן כראוי, כי דרש מאוד למור, כי הוא ישו המשיח, ישו הוא המשיח, ככה הוא טען. אמרנו, אחרי כל ה... כל... הרמב"ן פרח את כל האבאמינות אפילו לנסות לבסס את זה, והביא ראיות שזה לא מתאים בכלל לדברי הנביאים ולא לדברי חז"ל ולא לשום דבר. הוא עוד נשאר בהרגלו ודורש לפני הציבור בבית כנסת שישו המשיח. אומר הרמב"ן, עמדתי על רגליי ואמרתי, דברי אדוננו המלך בעיניי נגידים ומעולים ונכבדים, שיוצאים מפי נגיד ונעלה ומכובד אין כמוהו בעולם. כן, כמה המלך הוא חשוב, אבל לא אשבח אותם שהם אמת. יודע לתת לו את הכבוד שלו, אבל לא נושא פנים, לא נושא פנים לאיש וגם לא למלך, ולא אשבח את דבריו שהם אמת, כי יש לי ראיות ברורות ודברים מהירים כשמש שאין האמת כדבריו. כמו שאמרנו, הראיות האלה פרס אותם הרמב"ן בספר הגאולה, שהביא את כל המקורות הברורים מדברי הנביאים, שלא יכולים להתפרש לפנים אחרות, שהגאולה וההבטחות על המשיח טרם יתקיימו ועוד עתידות להתקיים. אבל אינו ראוי לחלוק עמו, כן, אז הוא עוד פעם מכבד את המלך, יש לי ראיות גמורות, אני לא הולך עכשיו לפרט אותם נגד מלך כל כך חשוב, אבל דבר אחד אומר, שאני תמע, כן, הרמב"ן מביא פה עוד פעם סוג הטענות הכלליות שלו, שהן שומטות את הוויכוח גם בלי להיכנס לפרטים בכלל. כן, אני מתאר לעצמי שהמלך שם גם בכלל לא הביא ראיות שישו המשיח, אז הרמב"ן לא צריך להשיב ולא צריך, יש לו ראיות ברורות ודורש לפני הציבור. כשמש, שאין האמת כדבריו, ישו לא היה המשיח. אבל הוא מביא פה עוד טענה, למה ברור, גם בלי להיכנס לראיות, לדיון וראיות שאין האמת כדברי המלך. למה? אבל דבר אחד אומר שאני תמה מאוד עליו, כי הדברים שהוא אומר באוזננו להאמין בישו שהוא משיח, ישו עצמו הוא המביא הדבר לאבותינו, והוא אשר נשתדל לומר אותו להם, ובפניו הכחישו הכחשה גמורה וחזקה. כן, הוא אומר, תשימו לב, יש פה איזה אבסורד. המלך רוצה להוכיח בפנינו שישו היה המשיח. רק תשימו לב שאפילו ישו עצמו לא צריך להוכיח את הדבר הזה. הוא אומר, כן, ישו הוא היודע והיכול לעמד דבריו יותר מן המלך. כן, הרי עליו הם מספרים את הנפלאות שלו, ועליו, כן, כפי סברתכם שהוא אלוה, כאילו היה לו יכולות של אלוה. ואם אליו לא שמו, כן, בפניו הכחישו הכחשה גמורה וחזקה, אם אליו לא שמו אבותינו, הרואים אותו ויודעים בו, איך נאמין אנחנו ונשמע בקול המלך, שאין לו ידיעה בדבר, אלא מפי שמועה רחוקה, ששמע מפני אדם, מפי בני אדם, כן, ששמע מבני אדם שלא ידעו בו ולא היו מארצו, כאבותינו היהודים ועדים שראו כמותם. כן, זאת אומרת, אבותינו מול העיניים ראו את כל הסיפור של ישו, ראו מי הוא, ראו את מופתיו, ראו את חלומותיו, ודנו אותו כמסית, ודנו אותו בדין, הרמב״ם אומר בחות מלאכים. כן, או יש, לא יודע מה, יש אומרים שהסגירו אותו למלכות, לא משנה. בכל מקרה, הם מול העיניים ראו אותו והכחישו אותו והבינו שהוא לא משיח. אז עכשיו אתה מפי איזה שמועה רחוקה, אתה בכלל לא יודע מה ראו אבותינו, אתה רוצה להגיד שנאמין? דברים שמראש הם מופרכים. אחרי כן קם פראי רמון דפינה פורטה, כי אני חושב שראינו מההתחלה שהוא היה אחד הכי חשובים שלהם שם. הרמב"ן ביקש ממנו רשות, כן, ביקש רשות המלך ורשות פראי רמון דפינה פורטה, חבריו אשר בכאן, הוא כאילו הכי חשוב שביניהם, והוא בשם כולם דרש בעניין השילוש שלהם, ואמר שהוא חוכמה וחפץ ויכולת. זאת אומרת, תדעו לכם שאנחנו, מה שהם אומרים שילוש, זה לא להגיד שהאלוה התגשם, אלא שיש לו שלוש תכונות, חוכמה וחפץ ויכולת. ואמר בבית הכנסת, אז הוא דורש על השילוש שלהם, העבודה זרה שלהם, הטעות הזאת, כמו שהרמב"ן הסביר, את השטות שיש בדבר הזה, כן? ואמר בבית הכנסת, וגם המייסטרי הודה בזה בגירונה לדברי פראי פול. כן, זאת אומרת, אפילו הרב הרמב"ן, תדעו לכם, הרמב"ן הודה לדרשה שלי הזאת, לשילוש. השם ירחם, חס ושלום. אז מה, אז כנראה שהיה סיפור, אבל הרמב"ן יספר לנו מה היה בדיוק בגירונה, מה בדיוק הוא הודה, ומה הוא לא מודה, ומה הקשל הלוגי באמונה שלהם, שאין עליהם, שאנחנו נראה שאין להם עליו תשובה. כן, אבל מפה לומדים, הרב שבל מדייק, שרואים שזה לא היה הוויכוח הראשון, כן, אם הראש שלהם, החשוב הזה, יודע שהרמב"ן הודה משהו לפראי פול, זאת אומרת שכבר היה ויכוח, כנראה בנוכחות גדולים וחשובים, כותב פה הרב שבל, שמבואר מזה שכבר הכריח המסית את רבנו להתווכח עמו, לפני זה בעירו, עוד בגירונה, בעירו בגירונה, היה עוד ויכוחים. יש גם את בדרשת תורת השם תמימה, שזה חיבור חשוב שהרמב"ן כתב על מעלת התורה אחרי הוויכוח ואחרי ספר הגאולה.
זה בשבת הזאת?
זה לא? נמצא פה, כבר נתייחס לזה מתי זה היה. אז גם שם הרמב"ן מספר ויכוחים שעלו עם הנוצרים, חכמי הגויים נבלים בזה, מספר איזה ויכוח כשדיברו עם מי על זה, עניתים וכו'. הוא מספר עוד דברים שלא נמצאים בוויכוח שלפנינו, והיה לו עוד, משם גם רואים, זה עמוד קופנון א' פה, מי שרצה לראות. אחר כך אז, יש לו איזה ויכוח איתם שם על הדיברה הראשונה בעשרת הדיברות. אז רואים שהיה לו עוד ויכוחים עם הנוצרים, חוץ ממה שמתואר בוויכוח הפומבי הזה. הכל פנים הוא טוען, תדעו לכם הרמב"ן נודע. אז מה באמת הרמב"ן אומר? עמדתי על רגליי ואמרתי, האזינו ושימו בקולי, שימו קולי יהודים וגויים. הרמב"ן מעמיד את הדברים על דיוקה, מה היה ואיך גם שם באותו ויכוח שמזכיר פרייר רמון דין פינפורטה, היה ניצחון גדול לרמב"ן שהסתיים עוד פעם בבושת והפסד לפרייפול גם באירוע הזה של סיום הוויכוח הפומבי הזה. אז מה היה? הרמב"ן מספר, שאלני פרייפול בגירונה, אם אני מאמין בשילוש. אמרתי לו, מהו השילוש? שיהיו שלושה גופים גסים כבני אדם, האלוהות? אתה לוקט שלושה גופים? זה מה שאתה מתכוון? אמר לו, זה לא מה שאני מתכוון. ושיהיו שלושה דברים דקים כגון נשמות או שלושה מלאכים, שזה גם כמובן נבראים ולא שייך שיהיה ביחס לאלוה, אז הוא אומר גם כן לא. כן, או שיהיה דבר, אז שואל אותו הרמב"ן, אולי יהיה דבר אחד נמזג משלושה, כגון הגופים הנמזגים מדלת יסודות. כן, ככה הם הבינו, כל הסבירו בזמנם את ההרכבה של היסודות, של כל הגשמיים מארבע יסודות. היום מפרטים את ההרכבה של היסודות בצורה הרבה יותר מפורטת ומדויקת. בכל פנים, האם זה גוף מזוג מכמה מרכיבים? אז הוא אומר גם כן לא. אז הוא אומר, אם כן, מהו השילוש? שואל הרמב"ן את פרייפול. כמובן שרוב הקתולים הם מאמינים בשילוש עם הגשמה רעה ומרה, כמו שהרמב"ן תיאר, ותיאר את זה קודם בפומבי ליד המלך, וברור שזה האמונה של כולם. המלך כאילו מודה, נכון, זה מה שאנחנו מאמינים. כולם מאמינים שהרוב ככל היה, בטח בזמנם, היו קתולים. בשלב הרבה יותר מאוחר בהיסטוריה, אז הרבה יותר הנוצרים עברו לנקרא דעה פרוטסטנטית וכל מיני סוגים שיותר מפשיטים את האמונה. אבל הרמב"ן מראה פה כבר הסאגה האמת בספר הנבחר באמונות ודעות, במאמר השני שהוא מדבר על מציאות השם ואחדותו. אז הוא מתווכח, הוא אומר, עם הנוצרים שמגשימים את האלוה לא צריך בכלל להתווכח כמה זה הבן, אבל הוא מתווכח אפילו עם הדעה הזאת היותר פרוטסטנטית, בטח אז לא קראו לה ככה, אבל שכאילו רוצה לטעון שהשילוש, מה הם? אמר החוכמה והחפץ והיכולת. כאילו שלושה תארים של האל, שהם רוצים לפרש את זה, שזה שלושה דברים, והם אחד, והם האל האחד. כן? אז פרייפול מבין שהאמונה שלהם אין לה, לא עומדת בפני הביקורת, האמונה הקתולית, והוא מנסה להציג, כן, כמו שאמר פרייר רמונדי פינפורטה שם בבית כנסת, ככה גם אמר פרייפול בגירונה, שהשילוש זה יש את השם האחד והחוכמה והחפץ והיכולת, זה שילוש שהם מאמינים בו. כן, ואז אומר רמב"ן, לכלפי זה אמרתי שאני מודה שהאלוה החכם ולא טיפש. תשימו לב איך הרמב"ן מדייק בביטוי. הרמב"ם מעריך במורה נבוכים לתאר, כשאנחנו מייחסים לקדוש ברוך הוא תארים, אז אנחנו לא אומרים שהחוכמה שאנחנו מכירים, אז כזה חוכמה יש לבורא. אין דבר כזה. אם ככה, אז אנחנו מגדירים אותו ומחלקים אותו, כאילו יש את עצמותו ויש לו חוכמה, כמו שאצל אדם. יש את האדם ויש לו חוכמה, הוא יכול לקנות עוד ועוד חוכמה, וזה הרכבה. כן, והקדוש ברוך הוא לא דבר מורכב שתלוי בחיבור של כמה גורמים, הוא המקור להכל, הסיבה של כל הסיבות, ואי אפשר להשיג בו שום דבר ולהגדיר בו שום דבר. לכן, עוד לפני הרמב״ם, עסק חובות הלבבות, בכוזרי, בתחילת מאמר שני, הוא אומר שהתארים הם שוללים, אנחנו מתארים כל מה שאנחנו אומרים חוכמה, זה לא טיפש, כמו שאומר פה הרמב"ן, או מתארים את פעולותיו, אבל את עצמותו אנחנו אף פעם לא מתארים. אף פעם לא מתארים ולא משיגים ולא מחלקים, ולכן יש, זה אחדות השם, שהוא ייחוד שאין בו חלוקה ואין כמותו, ואי אפשר להשיג אותו. כן, ופה מה שהוא רוצה להמציא בשילוש שלהם, זה כאילו להגיד שיש שלושה, יש שלושה והם אחד. זה קשר לוגי שהוא סותר מנעווה ואין לו שום עמידה. אז זה מה שהרמב"ן הולך ומסביר, שלא יעזור להם ההפשטה הזאת שהם עשו, כי עדיין זה שטות, זה אבל, יש השם אחד וזהו. כן, אז הוא אומר, מה הרמב"ן אמר שהוא מאמין? הוא אומר, הרמב"ן מאמין בחוכמה ורצון ויכולת. אז הרמב"ן מסביר, כשאמרתי שאני מודה שאני לא חכם ולא טיפש, והדגש הוא, זה חוכמה שאנחנו לא משיגים, אנחנו רק שוללים ממנו את השכלות, כן? וחפץ בלא הרגשה, כן? זאת אומרת, זה שאומרים חפץ, הוא אומר, בלא הרגשה, בלא התפעלות, בלא שינוי, זה לא כמו אדם שמגרים אותו אז הוא רוצה ומשתנה וכדומה, כן? גם פה צריך להבין את זה בצורה שוללית, כן? הקדוש ברוך הוא לא כאבן דומם שפועל בלי רצון. חלילה, אפילו אדם שהוא אחד מברואיו הקטנים פועל ברצון, הקדוש ברוך הוא יפעל בלא מחשבה, בלא רצון, בהכרח זה פועל חסר, לכן הוא לא נהדר הרצון. כן, אנחנו גם לא יכולים להגדיר רצון, כי רצון זה עם הרגשה, זה יש בזה חוסר מסוים, אז צריך, אז כתגובה לחוסר, לגירוי, אז מגיב הרצון. אז אומר הרמב"ן, לא, הוא חפץ בלא הרגשה, זה רצון פשוט קוראים לזה, יש בחכמי הסוד גם ככה קוראים לזה, רצון פשוט, רצון בלי שום הכרח, רצון לא כרצוננו, שאנחנו בעיקר שוללים ממנו כל הכרח, אבל לא מגדירים אותו, גם לא מגדירים איזה תכונה, כי אם נגדיר תכונה, זה תכונה בעצם, זה שניות. ויכול ולא חלש, עוד פעם, בצורה, אין, כן, הוא לא נהדר היכולת, אין דבר שחוסם אותו, אבל אנחנו לא, אבל זה לא שהוא מגדיר פה תכונה בעצמות, ולכן יש השם אחד, דווקא בגלל ש... אז הרמב"ן אומר, הוא מודה בחוכמה וחפץ ויכולת, אבל לא כשילוש, לא כהגדרות, לא כתכונות נוספות על עצמות. כן, זה מה שהוא אומר, אבל לשון שילוש, זה שאנחנו מודים בזה שהשם, נגיד את זה בדרך השלילה, לא, כן, חכם לא שחר, כן, ולא מתפעל, ולא נהדר החפץ, כן, ולא נהדר היכולת, זה לא אומר שאנחנו מחלקים אותו חלילה. לשון שילוש, טעות גמורה, שאין החוכמה בבורא מקרה, זה לא איזה דבר נוסף על העצמות, כן, כמו שזה בבן אדם, מקרה הכוונה דבר נוסף, יש את העצם, יש אדם, יכול להיות שהוא לא יהיה חכם, והוא קנה חוכמה. יכול גם לאבד את החוכמה שלו, אם ישכח. זה נקרא דבר שנוסף במקרה, תכונה נוספת על העצם. אז הוא אומר, חלילה שזה לא ככה אצל הבורא. אבל הוא וחוכמתו אחד, והוא וחפצו אחד, והוא ויכולתו אחד. שוב, ולמה זה יכול להיות אחד? כי מראש לא הגדרנו את הדברים, אין לנו שום השגה בעצמות. זה לא שאנחנו אומרים שני דברים הם אחד. לא, אנחנו אומרים, יש השם אחד, ואין בו דבר נוסף. כי כשאני אומר חוכמה, זה לא הוספתי תכונה. אמרתי שהשם האחד לא חסר לו חוכמה, אבל איך זה אצלו? אין לי מושג, אלא אין אפשרות להבין את האחדות הזאת. כן? אבל שוב, זה מאוד מאוד חשוב לשים לב לנקודה פה, זה שיעור אמונה פה בהשגת השם, באחדות השם, בתארי השם. זה שאנחנו לא אומרים שיש שני דברים ואנחנו מחברים אותם לדבר אחד. כי אין דבר כזה, זה, אם ככה, זה דבר מורכב משניים, זה לא יעזור שתגיד שאתה מחבר. ואם זה שניים, אתה לא יכול להגיד זה אחד. אלא מה? אנחנו פשוט לא מגדירים שום דבר נוסף על העצם. כן, יש רק השם אחד ומיוחד. אין בו שום דבר נוסף על עצמו. אין בו תארים שהם נוספים על עצמותו, שהם תכונות בו. ואז איכשהו אני מגשר את זה והופך את זה לאחד. לא, אלא פשוט אין לי שום מילה, וכל התארים שאני אומר, לא אמרתי משהו, לא דיברתי על מציאות מוגדרת. בעיקר, כל כוונתי הייתה לשלול את ההפך, או לתאר פעולה שבאה מאיתו, אבל לא אותו. עליו אין מילים, אחד הוא מיד תהילה. אין השגה, לא איראני האדם וחי. כן, אז זה בעצם מה שהוא אומר פה, אז לשון שילוש זה טעות גמורה. שאין החוכמה בבורא מקרה, אבל הוא וחוכמתו אחד, והוא וחפצו אחד, והוא יכולתו אחד. אם כן, החוכמה והחפץ ויכולת הכל אחד. וגם, כן, ולא דבר מורכב, פשוט אחד, כמו שהסברנו. וגם אם היה מקרים בו, אין הדבר שהוא אלוהות שלושה, אבל הוא אחד נושא מקרים שלושה. כן, וגם אם תגידו, תפרשו שכאילו הקדוש ברוך הוא יוצר תכונות או משהו כזה, כן, לובש מלבושים, אז אומר, הדבר שהוא עצם האלוהות, הוא אחד, ויש רק אלוה אחד. הקדוש ברוך הוא יכול לברוא עולם עם הרבה ברואים, יכול לברוא נגיד כמה לבושים, מכמה מקרים, אבל העצם האלוקי תמיד אחד, הוא אף פעם לא יהפך לשלושה, ולא יהיה בו הרכבה, ושלושה לא יכולים להיות אחד, כמו שהרמב"ן ילך וידגיש. כן, הקדוש ברוך הוא עצמו הוא אחד. ואדוננו המלך אמר בכאן, כן, אז זה מה שמספר הרמב"ן, זה מה שאמרתי בגירונה. אז שהפראי רמון דפינפורטה אולי לא הבין מה שעודתי בחוכמה וחפץ ויכולת, זה לא הודעה בשילוש. אני פירשתי אותם על דרך השלילה והשארתי אחדות אלוקית שאנחנו שוללים ממנה את השכלות ודר הרצון ודר היכולת. אבל אני מדבר על אלוה אחד וכך חייב להיות. אומר הרמב"ן, ואדוננו המלך אמר בכאן משל שלימדו הטועים. אז הוא ניסה להסביר את דעתם, איך יכול להיות שיהיה אחד שהוא שלושה. לימדו אותו הטועים משל, אמר כי ביין ג' דברים, גוון וטעם וריח, והוא דבר אחד. אומר, הנה, יין זה דבר אחד עם שלושה גוונים, אז ככה הוא רוצה לפרש את האלוה, דבר אחד עם שלושה גוונים. אומר הרמב"ן, וזה טעות גמורה, כי האודם והטעם והריח ביין דברים חלוקים, יימצא זה בלא זה, זה דברים שונים, זה לא דבר אחד. יש פה דבר מורכב מכמה דברים, יש פה כמה דברים, אין פה, אתה יכול לקחת את כל העולם להגיד יש לו מכנה משותף אחד, עולם אחד, אבל הוא מורכב מלא פרטים. ושומרים השם אחד, זה השם אחד שהוא מיוחד שאינו מורכב ואין בו כמה דברים. כן, אז לכן הוא אומר, כי האודם, אפשר למצוא אודם בנפרד וטעם בנפרד וריח בנפרד, ביין זה שלושה דברים שונים, לכן ימצא זה ולא זה, כי יש אודם ולובן וגוונים אחרים. כן, כן, אפשר לשנות את הצבע של היין, אפשר לשנות את הריח שלו, אפשר לשנות את טעמו. כן, כן, בטעם ובריח. ועוד, כי האודם אינו היין ולא הטעם ולא הריח. אודם זה אודם, לא יעזור, אי אפשר להגיד שהאודם הוא הריח והטעם, כמו שאומרים, השלושה זה אחד, אין דבר כזה. החוכמה זה חוכמה, היכולת זה יכולת. כן, נניח שהם ידברו על מקרים נבראים כאלה, תכונות שהבורא עברה, איזה מין לבושים כאלה, לא יודע מה, הנהגות כאלה, נניח שהוא עברה כוחות כאלה, כן, אז כל אחד הוא משהו אחר, כמו ביין אומר, המשל מוכיח בדיוק להפך, הם לא ממה שהוא רוצה להגיד, אין דבר שהוא שלושה שם אחד, אלא האודם הוא לא הגוון, והוא לא הריח, והוא לא הטעם, ולא היין, ולא עצם היין, אבל עצם היין הוא הדבר ממלא את הכלי. והנה הוא גוף נושא שלושה מקרים חלוקים שאין בו שום אחדות. כן, ואם נמנה כן בטעות, אם יטעו למנות חוכמה וחפץ ויכולת שיש לבורא, אומר הרמב"ן, על כוחנו נאמר ריבוע. באמת יש פה ארבעה דברים, לא יעזור לכם, אי אפשר להגיד על מצב כזה של בורא ושלושה מקרים נגיד שהוא ברא, להגיד שזה אחד שהם שלושה. מה פתאום, יש פה ארבעה דברים, יש פה את עצם הבורא, כי הדבר שהוא אלוה זה אחד, וחוכמתו שתיים, וחפצו שלוש, ויכולתו ארבע, כן, כל אלה ימנו. אז תגידו ריבוע, והנה הם ארבעה. ועוד יש לכם לומר חימוש, למה? כי הוא חי גם. כן, אז אנחנו אומרים בצורה שוללת, כמו שהכוזרים מביא שם סעיף ב' מאמר שני, שכשאומרים חי, זה חי ולא בחיים כחיינו, זה בעיקר לשלול ממנו את תואר המוות. כן, אבל לא להגדיר שיש לו חיים כחיינו. כן, העצם האלוקי פשוט לא מת, אין בו כיליון, אין בו חידלון, אבל אין לנו שום הגדרה בו. אבל הם, נניח שהם אומרים, יש תארים, והתארים הם מקרים נוספים, אז הוא אומר, אם ככה, זה לא עצם הדבר. אז תגידו חימוש. למה? כי הוא חי, והחיות בו, כמו החוכמה, ויהיה גדרו, חי, חכם, חפץ, יכול, ועצם האלוהות, חמישה דברים. כל זה טעות מבואר. אז זה חמישה, ולא נכון להגיד על זה אחד. זה לא אחד, זה חמישה. אז עמד פרייפול ואמר, כי הוא מאמין בייחוד גמורה, ייחוד גמור, כן? ועם כל זה יש בו שילוש. הוא מאמין שזה גם אחד וגם שלוש ביחד. זה כבר אבל גם אומר, והוא דבר עמוק מאוד שאין המלאכים ושרי מעלה מבינים אותו. אל תנסה להבין את זה, אפילו המלאכים לא יכולים להבין את זה. עמדתי ואמרתי, דבר ברור הוא שאין אדם מאמין מה שאינו יודע. אם כן, המלאכים אינם מאמינים בשילוש, ושיתקו חבריו. ועמד אדוננו המלך וירדו מן התיבה והלכו להם. כן, פה היה פשוט ניצחון מפורסם שחבריו משתקים אותו, ואומר דבר שאי אפשר לקבל אותו. להגיד שהוא בעצם מה הוא אומר? אחד זה שלוש, ימות העולם. מה זה, אחד זה לא שלוש? מה אתה מדבר שטויות? אז הם ניסו להסביר, היין עם שלושת הגוונים שלו זה דבר אחד, אבל הרמב"ן אומר, זה לא דבר אחד. מה זה הדבר הזה? אחד זה לא שלוש, עיקר אמונתכם, כמה שנסו לתאר אותה, היא פשוט הבל, כמו שאומר, הפלא לא יכול להתפשט מזה. נס יכול לשנות, לקחת צפרדי אחת, לחלק אותה לשלוש. כן, כי זה בפיזיקה, אפשר לברוא ולחלק ולעשות, אבל בחוקי ההיגיון, חוקי המתמטיקה, אז אחד זה לא שלוש בהגדרה. ימות העולם, אחד לא שלוש, זה שני דברים שונים. אין דבר כזה שאחד יהיה שלוש. ולהגיד שכן, מאמינים בדבר שאף אחד לא מבין אותו, וזה ככה, גם המלאכים, אז זה פשוט להגיד שטות, כמו שאומר הרמב"ן. עכשיו, זו אמירה מאוד מאוד חשובה. הראשונים הדגישו אותה בעוד מקומות. כן, רבי יהודה לוי, אמר ראשון, הכוזרי, סעיף סמך זין, סעיף פי ת', חלילה לאל שיהיה דבר תורה סותר את השכל. ספר העיקרים, מאמר ראשון, פרק כ"ב, אני חושב, אומר, תראו, התורה צריך לשים לב, לחלק בין ניסים. איפה נס יכול להיות? בשינוי חוקי הטבע, שינוי המציאות, לבין דברים שהם נמנעות בהגדרה. כן, כמו הדוגמה שאנחנו רואים פה, שאחד זה לא שלוש, שזה דבר שגם נס לא ישנה אותו, כי זה פשוט המציאות. השם אלוקים אמת, זה המציאות. ולהאמין בזה, זה פשוט להאמין שקר. זה שיש אמונה וזה שיש ניסים וחוקי הטבע יכולים להשתנות, זה לא נותן פתח עכשיו לכל הבל נגד ההיגיון שיהיה קיים. זה דבר חשוב שמלמד את הממד השכלי שיש באמונה, כן, העיקרי מדבר על זה שם, הביקורת שיכולה להיות לאמונה, ופה אנחנו רואים את זה גם מאוד חשוב אצל הרמב"ן, כי לפעמים אנשים לומדים תורת הסוד, וידוע שהרמב"ן היה מגדולי תורת הסוד, ויכולים למרשים לעצמם להגיד דברים בלי שום ביקורת שכלית, גם להגיד תרתי דסתרי גמור כזה, ופה רואים שזה לא דעת הרמב"ן, כן? זה לא דעת הרמב"ן, ועד כדי כך שהוא טען את זה נחרצות, הרמב"ן הולך פה אחרי הסבר תואר האמונה של הרמב"ם עם תארי השם של הראשונים, הקדמונים, הפשטנים, גם אלה שלא עסקו בתורת הקבלה, ומסכים איתם ורואה בזה טענה הכרחית שמפילה ומבדילה בין אמונת האמת של אחדות השם לעומת אמונת הנצרות, ועל זה כולם הבינו את זה שם, חכמי הנוצרים שיתקו כולם, ועמד אדוננו המלך וירדו מן התיבה שם בבית כנסת והלכו להם. מספר הרמב"ן, ולמחר עמדתי לפני אדוננו המלך ואמר לי, שוב לעירך לחיים ולשלום, ונתן לי 300 דימרים, נפרדתי ממנו באהבה רבה, האלה זקני לחיי העולם הבא, אמן. בשעה טובה סיימנו פה את הוויכוח ואת ברור החשוב הזה שעוד היה שם בבית כנסת בגבורה של הרמב"ן וחוכמתו. לאחר הוויכוח אולי נגיד ככה כמה מילים קטנות לסיום, סיכום. אז סך הכל ראינו ארבעה ימים של ויכוח, ועם יום הזה והשבת הזאת בבית כנסת, חמישה. הוויכוח נסוב בסך הכל הנושאים העיקריים. היינו ביום הראשון על קודם כל הלא יסור שבט מיהודה, שהרמב"ן הסביר את זה בטוב טעם, שרואים בהיסטורית שלא היה רצף של מלכות, בניגוד לטעות של המומר, של מלכות מיהודה או מדוד והלאה, לא עד התקופה של ישו ובטח לא הלאה. וכוונת הפסוק שלא תהיה עשרה גמורה של המלכות מיהודה לשאר אחיו. העשרה זמנית של המלכות בכלל הייתה, ואפילו מיהודה לשאר אחיו, כמו שהיה אצל בית חשמונאי היה, וגלות בבל, והרמב"ן מראה תקופות ארוכות שלא היה מלכות. אבל עיקר הנקודה היא שכשתהיה מלכות, בסופו של דבר, דבר החוזר, הוא נקרא שאין בו עשרה, ובסוף תחזור המלכות למשיח, עד כי יבוא שילה ולא יקע תמים, שימשול בכל העולם. ועוד פעם הוא הביא משם ראיות ברורות שלא מדובר על ישו, הנתונים ההיסטוריים לא מתאימים. אחר כך הוא עברו לוויכוח, לדיון שגלש ליום השני, על אגדות שמספרות שהמשיח נולד ביום החורבן, ולפי זה הרמב"ן הוא צריך לפרש את האגדות האלה שהמשיח חי הרבה שנים מאז ועד ימיו, זה כבר יותר מאלף שנה, והסתייע שהיו אנשים כאלה, ושהמשיח שבזמנו בילה המוות, כן, חטא אדם הראשון יתוקן, אז יכול לחיות ככה ומתאים שירי ככה ונמצא בגן עדן, רק מבקר ברומא ככה ביקורים ועוד לא בא, ולא כמו שהם חשבו. תוך כדי גם כן הראה להם שוודאי שהמדרשים האלה לא מתאימים לחלוטין מראש, מי זה... החל מלדתו שהייתה אחרי ישו, וכל התיאורים לא מתאימים לישו. תוך כדי הוא תקף אותם על הסברה שלהם, כאילו כל האנושות נהנשת בגלל חטא אדם הראשון. הוא אומר לו, נכון, זה בסך הכל נכנסה מיטה לגוף שלו וזו תוצאה טבעית, אבל לא ראינו את הדברים האלה. אז זה היה הנושא השני, לדעת המשיח ואריכות ימיו, שהרמב"ן גם אמר ש אדם לא מחויב להאמין ככה, הרבה מחכמי הפשט מבינים שהמשיח עוד ייוולד בהמשך, וככה הרמב"ן סובר שהמשיח ייוולד סמוך לביאתו. זה היה נושא ארוך. אחר כך המומר ניסה להביא כמה ראיות מדברי חכמים בפרשת הנה השכיל עבדי, שהמשיח ששם מתואר שסובל איסורים, כאילו זה מתאים למשיכה. והרמב"ן מראה שאין שם שיהרג בידי שונא, ושם תיאור של סבל וקבלת איסורים בתחילת ביאתו של המשיח, וצער על אבונותיהם של ישראל שהוא מכפר אותם, ובמסירות נפש שלו מכפרת. אבל בסוף כתוב שירא זרע יאריך ימים וחפץ השם בידו יצלח, לא יהרג ולא, ואין שם שום דבר שמתאים למשיכם. וברור שכן, אי אפשר לפרש את זה בהתאם למשיכם, שאז זה לא יתאים לכל הנבואות הרבות שמתארות את התיקון השלם של דעת השם שיהיה לעתיד, והפסקת המלחמות וכל מיני דברים שוודאי לא היו. זה היה גלגול עד היום השלישי. גם הוא ניסה ככה להגיד המשיח ימות, אפשר להכניס הכל תחת ראיות כאלה, כי אין ניסיון להבין את פרשת הנה השכיל עבדי על המשיכה. באמצע היה גם את הפרשנות על דניאל, זה עניין דרמטי, שניסו לפרש את כאילו משיח נגיד שבדניאל, ושבועים 70 נחתך על עמך, זה עד המשיח שלהם. הרמב"ן הראה שזה לא מתאים למשיח שלהם, והוסיף את פרשנותו החדשה לקץ הגאולה, למועד קץ הגאולה, שהתפרש רק, כן, הוא מבין, 1290 או 1335 שנה אחרי החורבן בכלל, ואף על פי שהקשה ליהודים, הזכיר את הדבר הזה. בכל פנים, ביום השלישי הוא גם ניסה בכיוון הזה להגיד, הנה הרמב״ם אמר שהמשיח ימות, והרמב״ן עשה לו מזה ביזיון גדול, שהוא הראה מה באמת הרמב״ם סובר על המשיח, שיבוא לעתיד ויקבץ נדחי ישראל, והיה לו שם ניצחון גדול ביום השלישי. ביום הרביעי ראינו ויכוח משלוש מקורות, כאילו או בטיפשותו רצה לפרש שהמשיח הוא אלוה, מתהילים קופיוד, מזמור לדוד, נאום השם לאדוני יושב לימיני, אבל הרמב"ן הראה שזה התיאור עשיית הדשמיה שהיה לדוד ויהיה למשיח ננצח את הגויים, גם כן בטוב טעם הסביר את זה, והעניין של והתהלכתי בתוככם והייתי לכם לאלוהים ואתם תהיו לי לעם, של הרני כיוצא בכם, שהוא רצה לפרש את זה על הגשמת האלוהות, והרמב"ן הראה איך שהעניין הזה לא מתחיל בכלל, ובטח לא לפרש את זה על ישו, אלא מדובר על איזושהי התגלות אלוקית שתהיה לצדיקים לעתיד בגן עדן, כמו שמפורש במדרש. ובסוף, רוח אלוהים מרחפת על פני המים, שהמומה הוציא את זה מהקשרו, להגיד שהמשיח הוא רוח אלוהים, אבל התיאור שם במדרש הוא שיבוא המשיח אחרי ארבע מלכויות, ולא בזמן שבא ישו. בסוף, מה שראינו היום, הרמב"ן הראה איזה מופרך זה לטעון, לקבל היום איזה טענות של מלך, שאומר שישו המשיח, שזה לא מתאים לכל הראיות הברורות מכל דברי הנביאים וכל ההבטחות על המשיח, והשטות והאבל שבאמונה שלהם, זה סיכום הוויכוח כולו. דיברנו על הספר הזה, כן, החשיבות שלו, איך שהוא משלים ויכוח עם הנצרות יותר מפורט מספר הכוזרי. כן, אמרנו שאת העניין של האמונה, של ההסברה של השטות שבאמונה שלהם, זה הרמב"ן לוקח מהכוזרי. כן, אבל הכוזרי לא פירט את הוויכוח, לא נכנס לפירוט הוויכוח על ביאת המשיח, ומהבחינה הזאת הרמב"ן משלים את הכוזרי ויורד לפרטים יותר. דיברנו על החשיבות של הוויכוח הזה גם בכלל בכתיבה של הרמב"ן, כי לפני כן הוא כתב בעיקר חיבורים בהלכה, כן, עד חוץ משער הגמול שקדם לספר הזה. שער הגמול זה היה ספר שהוא סיום של ספר הלכתי שבו הרמב"ן עובר לנושאים אמוניים, למדנו אותו ביחד, ואחריו הרמב"ן הגיע לוויכוח הזה. הוויכוח הזה אחר כך הוליד עוד כמה ספרים חשובים, שזה ספר הגאולה ודרשת תורת השם תמימה, שצריך להסביר את זה, ואחר כך זה הוליד את פירושו לתורה. זאת אומרת, החיבורים הכי, כתיבה הכי משמעותית וגדולה של הרמב"ן הולדה בעקבות הוויכוח הזה, ואיך זה התגלגל. לוויכוח הזה כנראה הרמב"ן עשה הרבה שיעורי בית, רואים שבספר הוויכוח ובגאולה, ספר הגאולה, שהוא למד טוב טוב את התנ"ך, אם מפרשים, אם בן עזרא, רואים שהוא למד טוב טוב את הכוזרי, רואים שהוא למד טוב טוב את מורה נבוכים. אני לא יודע אם ציינתי בכל המקומות, אבל ראינו כמה וכמה מקומות שרואים שהוא הושפע מלשונותיהם. כן, אולי דבר שלא ציינתי זה זה שכמה פעמים נגיד הרמב"ן מסביר ביטויים, נגיד עניין הישיבה, מה זה ישיבה לימיני. זאת אומרת, עניין הישיבה יאמר בכתוב, לפעמים על זה, לפעמים על זה, וככה הוא פרש גם בעניין נעסקי לבדי, שמה שכתוב נתינה, ויתן את רשעים קברו, נתינה תאמר בכתוב, על גמר המחשבה, תאמר על הדיבור, אז הוא מפרש את זה על המחשבה. זה סגנון של הרמב״ם במורה נבוכים, לשים לב מה המשמעות של כל פועל ופועל, זה גם בהשפעתו. בדרשת תורת השם תמימה רואים באמת, הרמב״ן מצטט שם כל הזמן כוזרי, גם בפירוש וגם לא, בלי בפירוש, חוזר על לשונו ועל רעיונותיו, כוזרי ורמב״ם מורה נבוכים ואבן עזרא ומתמודד איתם, ורואים שהוא למד טוב 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 את הספרות שם, חומש, רש"י, אבן עזרא, כוזרי, רמב״ם, זה מקורות יסודיים שהוא עסק בהם כהכנה, והולידו את החיבורים האלה. עכשיו הכל אפשר לראות, דיברנו על זה גם על הסדר של הכתיבה, וזה אני מסיים, אמרנו נדבר על דרשת תורת השם תמימה. סדר הכתיבה, שזה מה שמדגיש את החשיבות של הוויכוח, שגלגל את כל העסק. אני אומר שהרמב"ן עשה שיעורי בית, ואז כן, הוויכוח, כמה דברים, הוא אומר, רציתי להסביר ולא נתנו לי. הוא הכין ראיות ברורות לביאת המשיח, ושעוד לא בא. אבל לא רצו לשמוע ממנו, הספיק להגיד כמה מילים קצרות. כן, אז הוא כתב לנו אחר כך את זה בספר הגאולה. הוא בא וחידש את המועד המדויק של ביאת המשיח בספר דניאל, אז הוא כתב את זה בספר הגאולה. כן, אז הוא אמר, ספר הגאולה ישלים, והוא ראה בו צורך גם כלפי, גם להשלים פשוט את הוויכוח, כמו שהוא השלים את פרשת הנה עסקי לבדי, שלא רצו לשמוע, אז אז הוא השלים אותם, כמו שלמדנו, אז הוא השלים גם את הראיות. היה בזה צורך כלפי חכמי ישראל גם, שלא פירשו את כל הנבואות על העתיד, ופירשו כאילו היו. אז ברור איך שספר הוויכוח הוליד את ספר הגאולה, ושם ברור הרבה יותר מפורט ומורחב על ביאת, על מועד ביאת המשיח וכל הראיות לזה. זה זכינו ללמוד ביחד. עכשיו אני אוסיף לגבי דרשת תורת השם תמימה כמה מילים. אז בהקדמה לדרשת תורת השם תמימה נמצאת פה בקרך הזה, הרב שבל מעלה השערה מתי היא נאמרה. היא כנראה אחרי שעמדו והלכו להם מבית הכנסת, דרש הרמב"ן במעלת התורה, וכל הדרשה הזאת מלאה בדברי חיזוק של אמונה וראיות לעמידת התורה, וכמה היא נעלית על כל החוכמות וכל הדברים. הכל בהשראת, כמו שאמרתי, הרמב"ם והכוזרי ואבן עזרא, מדבר שם על הרבה דברים ומחדש חידושים. אני סבור, לא כמו הרב שבל, שדרשת תורת השם תמימה היא זאת שהולידה גם את פירוש הרמב"ן לתורה. זאת אומרת, הוויכוח וספר הגאולה ודרשת תורת השם תמימה הולידו בכלל את הרצון של הרמב"ן לכתוב את פירושו לתורה. למה? כי הוא התחדשו לו כבר כל כך הרבה רעיונות בכל התורה כולה, בעיקר רואים את זה נרחב בספר דרשת תורת השם תמימה, והוא רצה טוב, אז צריך לכתוב את זה על סדר התורה, ואז כבר כתב את הפירוש הגדול. אפשר להביא ראיות שזה סדר כתיבת הדברים, כן, למשל הבאנו דוגמה מעניין הקץ שנאמר לראשונה בוויכוח והוסבר בספר הגאולה, ואחר כך הוא ננקט כעובדה פשוטה בדרשת תורת השם תמימה, והרבה דברים בדרשת תורת השם תמימה אחר כך יותר מורחבים ויותר מוסברים בפירושו לתורה. לכן, כן, אפשר להביא לזה הרבה דוגמאות, ולכן אני אומר שזה הסדר. עכשיו, לגבי מה שהרב שבל אמר, שהוא העלה השערה שהדרשה נאמרה שם בבית כנסת אחרי שהלכו המלך והשרים, אז להשערה הזאת אין בסיס יותר מההשערה שלו. הוא מביא איזה שמועה, כאילו זה הדרשה נאמרה ממול המלך, כן, איזה שמועה כזאת, גם כן, בלי בסיס. בכל מקרה הוא מפקפק בה ואומר זה כנראה לא היה בפני המלך, כי הוא סיפר מה היה בפני המלך, אז הוא אומר אולי זה היה אחרי. כן, אני מוסיף ואומר שגם ברור שהרמב"ן כתב את הדברים, גם אם הוא דרש דרשה כזאת, הוא כתב את הדברים בצורה מפורטת רק אחרי. כן, לא יודע אם זה היה איזה דרשה בסיס, אבל הוא כתב חיבור, ברור לי שזה היה אחרי הוויכוח ואחרי ספר הגאולה, כמו שאמרתי, כי הוא מזכיר שם למשל את חשבון הקץ כדבר פשוט, וזה לא היה מובן מאליו בכלל, היה לו קשה להגיד את זה בוויכוח, והוא היה צריך קודם להרחיב בזה בספר הגאולה. אבל סוף סוף הוא כתב את החיבור הזה אחר כך, וברור לי שלפחות השיעורי בית של לקראת הוויכוח וכדומה, רואים שזה גרם לו לעסוק בכל הספרים האלה וכל החוכמה הזאת, ולכתוב הרבה חידושים בנושא הזה. אמרתי מה המקורות שלו, אבל רואים שהוא מוסיף מדילי המון המון, וזה מה שהוליד את פירושו לתורה, וזה מה שעושה לנו את ספר הוויכוח כל כך חשוב. זה מה שרציתי לומר. ושוב, לגבי ההשערה של הרב שבל, אולי נכונה או לא נכונה, אם בדיוק אז הוא דרש, כי אין הדרשה הזאת, יכול להיות. אבל מה שחשוב לדעת זה שברור שהדרשה נכתבה מאוחר יותר, מאוחר לספרים האלה. כן, ומסתבר שמה שעורר אותו לכתוב אותה זה היה כל העיסוק הזה בוויכוח, שרואים שהיה לו המון המון מה לומר, אז אחר כך להדיה תרח לכתוב אותה את זה בביאור פרשת אינסקי לבדי בספר הגאולה. כן, זה להדיה הוא כתב את הדברים האלה מפני הצורך להרחיב את מה שעסק בוויכוח, וממילא וגם הדרשה שבבירור נכתבה אחרי כנראה הייתה מאותו הכנה, התכוננות לוויכוח, ומלא היא זאת שהולידה את הפירוש הגדול והעצום של הרמב"ן לתורה, ומכאן החשיבות של החיבורים האלה. ברוך השם שזכינו עד כאן, בעזרת השם שנזכה עוד להתחיל ספרים ולסיימם, ללמוד וללמד, לשמור ולעשות.